רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
חיפה, מתחם העיר התחתית. בתים עתיקים, בתי קפה, ספסלים, היפסטרים. בחור, נפל לך תקליט. משעמם. בואו נעשה משהו אחר. סיטי קווסט הוא משחק כמו שלא שיחקתם עד היום. טכנולוגיית מציאות רבודה הופכת את בתי הקפה והמבנים העתיקים לתפאורה בסרט פעולה שאתם הכוכבים הראשיים בו, בעיר התחתית בחיפה וגם במתחם שרונה בתל אביב. באמצעות אייפד, ניווט מבוסס GPS ומציאות רבודה, אתם הופכים לסוכני ביון. משימתכם להציל את העולם מווירוס קטלני שעומד להיות מופץ על ידי ארגון טרור קיצוני. לשם כך, עליכם למצוא את החותם האחרון של השליט הצלבני בחיפה בתחילת המאה ה-13, במשחק שהוא מעין שילוב של חדר בריחה, חפש את המטמון והמרוץ למיליון. סיטי קווסט הוא משחק מדליק למגוון של פעילויות. סדנאות מנהלים, יום גיבוש לצוות, יום כיף ליחידה הצבאית, פעילות ליום ההולדת ואפילו יום חברה. עד 50 משתתפים יכולים לשחק בו בו זמנית ולהתחרות ראש בראש בזמן אמת בצוותים ובזוגות. בקרו בquest-ion.co.il או לחצו על הבאנר של סיטי קווסט באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. סיטי קווסט ישאב אתכם למציאות אחרת לגמרי. אדוני, הפלת את המבחינה שלך. אדוני, מה זה הענן הירוק? אדוני!
שלום יובל.
עידן.
איפה אנחנו?
אנחנו עוד לא יודעים, נותנים לנו את הבירה בחינם, אז לא נגיד את השם בינתיים של המקום. אבל אנחנו בתוכנית מאוד לא רגילה. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד חול המועד פסח. אין פודקאסטים רגילים בחול המועד פסח, אז גם אנחנו בחרנו לעשות משהו מיוחד. החלטנו לעשות תוכנית קצת יותר לייבק כזאת, באיזשהו, נקרא לזה מקום לממכר מזון, בעיר במרכז הארץ.
עיר הולדתך למען האמת.
עיר הולדתי למען האמת.
לא ידעתי.
כן, כן.
אגב, גם הפעם הורידו לי את הפלסטר מהפה. תיזהרו שאני לא אתרגל.
ושוב רוני איתנו, כי זה פרק מיוחד. בפרקים המיוחדים אנחנו משחררים אותם.
רק בחגים.
בחגים. אז כן, אז יש לנו פרק מיוחד. הפעם לנו אין מושג מה מתוכנן לנו, זה עידן המוביל.
ההנחיה הייתה, מאזיננו היקרים, כל אחד מכין שאלה לשני האחרים. טוב שאנחנו רדיו, אז לא רואים אתכם עושים עם השפתיים שאני לא ידעתי את זה.
אני מכין את השאלה שלי ברגע זה.
זהו, אז
שאלה ליובל.
מעולה. אז אנחנו נפתח את זה כמו שצריך, חג או לא חג, אבל עדיין עושים רפואה. מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
כל כך שירותים, כשיש לכם את המשאבים לעשות את זה. כשיש לכם את המשאבים לעשות את זה.
איזה משאבים יש לנו לעשות את זה?
יש לכם תקציבים אחרים.
איזה תקציבים? מי נותן לנו כסף?
אנשים שבאים לרפואה פרטית.
אנשים שמגיעים לרפואה פרטית משלמים, קופת החולים משלמת בדיוק אותו דבר כמו שהיא משלמת לבתי חולים אחרים. אנחנו לא מבזבזים את הכסף על שטויות. זה
כמו מחקר?
לא, מחקר זה תקציבים נפרדים, חמוד.
לא, אתה אומר לא מבזבזים את הכסף, אז תהיתי אם מחקר זה נחשב בעיניך בזבוז.
לא, 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 בזבוז כסף זה להפסיק לעבוד בחדר ניתוח בשעה 2 בצהריים.
בשביל ללכת לעבוד ברפואה פרטית.
אין לי בעיה, דרך אגב, אני לא נולדתי ברפואה הפרטית, אין לי בעיה שהרפואה הציבורית תהיה מצוינת, אני בעד, אני רוצה שזה כאילו יהיה, שהכל יהיה ברפואה ציבורית. אבל עד שהם לא ילמדו לעשות זה כמו שצריך, צריך גם את הסרטן.
אז תלמד אותם.
עושים רפואה, אנחנו...
רגע, יש לנו פה...
כן, מטוסים.
מטוס,
כן. בכל זאת, ליד עיר הולדתך.
ביהוד, סליחה, במקום במרכז הארץ, שהוא לאו דווקא יהוד.
פשוט ישר הבינו איפה אנחנו, כי אין עוד הרבה דברים ביהוד.
זה גם נכון. אוקיי, טוב, אני רוצה, יקיריי ומאזיננו, להתחיל את הפרק הזה עם הדבר הבא. אנא האזינו ברוב קשב.
לחצת רקורד, שלום.
כן. ידעתי שיעשה לי את זה.
שלום, עידן, נעים מאוד. מה, איך זה? אתה רוצה שנעשה את זה כאילו כמו כמו שעושים בספיד דייטינג, כאילו שבשתי דקות אתה צריך לספר על עצמך ו...
תראה, היות ואף פעם לא הייתי בספיד דייטינג, אתה צריך להסביר לי איך זה, אבל אם זה כן, אז כן, סבבה. בוא...
מכיוון שאני התחתנתי עם הבליינד דייט הראשון שהיה לי בחיים...
יפה לך!
לא ממש...
יפה לך, וואו, חשבתי שזה קורה רק באגדות.
לא, לא, אין, אני כאילו... אפרופו לוותר בקלות. לא, שתמוי, אתה אוהב איזה מוקחת, אני לא מאמין. כמה חובבן אני יכול להיות. טוב, מההתחלה, מההתחלה. גרירת בעריכה. טוב, אז אני אצפר לך על עצמי, ואחר כך אתה אצפר על עצמך. בסדר?
בכיף.
טוב יובל, אז בוא ספר על עצמך.
גדול.
ממתי זה?
זה מתשעה בפברואר 2017.
וואו.
זכרת.
כאילו, מהפעם הראשונה שנפגשתם?
לא, אפילו דיברנו בטלפון.
כן.
זה היה עוד לפני.
באחת בצהריים, זה פשוט יושב לי ביומן.
אתה מקליט הכל.
לא, אני מקליט הרבה. זה נכון?
הוא לא היה כשאנחנו נפגשנו. אני זוכרת את השיחת טלפון הראשונה שלנו, ישבתי במשרד באגודה. ואין שם קליטה. ואז שיחה התחילה ב... אוו. רגע, אני יוצאת.
מאז אני השתפר, אני יותר ברור.
אחר כך גיליתי שאתה דווקא יודע לדבר.
כן.
זהו, אבל זה קרה ביוני. שהיא הצטרפה לכוחותינו. אז בוא נתחיל בפברואר.
אוקיי.
כן, יובל.
מה אתה רוצה שאני אגיד?
האמת היא, במהלך השיחה הזו, שזה כשעה וחצי של חומר גלם.
כבר אז התחלנו עם ה...
כן. אני חושב שכבר מהשיחה הראשונה, אגב, לא הרבה השתנה. כאילו, אני חושב שכבר בשיחה הראשונה שומעים את הדיאלוג בינינו.
כן.
כאילו, הוא תמיד כזה.
כן. אנחנו הולכים עכשיו לעוף על עצמנו, כמה אנחנו...
לא, אבל אני אומר, זה משהו שמלכתחילה היה שם, משהו שמלכתחילה מלווה אותנו. זה לא שנוצרנו פתאום...
תשמע, אתה...
משהו שבמהלך הפודקאסט פתאום נהיה.
זה... האמת שזה די, זה אפילו די obvious. אתה איש רדיו, זאת אומרת, אתה איש של דיבורים, זה בהוויה שלך. אני רופא ילדים, שזה גם משהו שהוא די תנאי הכרחי. רופא ילדים, דיברנו על זה, אני חושב, באחת מהשיחות בטח הקלטת את זה, שרופא ילדים, אין לו את הפריבילגיה שיש לרופא של מבוגרים. רולי, תקשיבי. רופא של מבוגרים, זה רופא ש...
או, נהדר. התקרובת הגיעה.
אה, הגיע אוכל. רגע שנייה, נעשה הפסקה, אני אתחיל מהצלת
השבוע. תודה.
תודה רבה.
אוקיי.
זה סיפה
הכל
אחת.
תודה רבה.
טוב, אז מה שאני רוצה להגיד, אנחנו כאילו נערוך את זה, שיהיה לך בהצלחה עם העריכה.
כן.
אוקיי.
אז אני אומר, מלכתחילה, שומעים את הניצנים, ואתה אמרת זה בגלל שאני ורבלי?
כן, כן, זה שיחה, השיחה הקלחה מההתחלה. בוא נגיד, אתה, הצד שלך זה ברור, אתה איש רדיו, ואתה יודע לדבר, וכל הביזנס שלך זה בעצם ביזנס של דיבורים, אבל גם תחשוב על זה שגם רופא ילדים, זה... אופנוע? לא, זה יפה שגם אופנוע רודף אחרינו מרמת גן. זה אותו אופנוע של האולפן שלך.
הוא עושה משלוחים.
כן. גם רופא ילדים בעצם תלוי במידה רבה באותנטיות של הדיבור שלו. זאת אומרת, רופא של מבוגרים ששואל שאלה יודע שהוא יקבל תשובה מכיוון שהמטופל שלו מבין את הצורך לשתף פעולה. אוקיי, אתה בן אדם מבוגר, אתה חולה, אתה הולך לרופא שלך כדי שיעזור לך. ילד, כל הדברים האלה לא מעניינים אותו. ילד, אם אתה מדבר אליו לא יפה, או שאתה מדבר אליו לא מעניין, או שאתה מדבר אליו בטונים לא מתאימים, או בשפה לא מתאימה, פשוט לא משתף איתך פעולה. אז אתה בתור רופא ילדים צריך ללמוד איך לגשת אל הילד ואיך לדבר איתו בשפתו. וחוץ מזה, אתה יודע, אני גם מגיע מעולם ההוראה וזה, וכל החיים שלי רק הסברתי, אז אני חושב שזה יסתדר לנו טוב ביחד.
זה רק אודיו, אז אתם לא יכולים לראות שיובל גם מדגים לנו הוראה עם הידיים. מקפיד על כל כללי הקטימבה.
אז אני עכשיו אספר לכם סיפור. כשאני התחלתי בעצם ללמד, הכיתה הראשונה בעצם שלימדתי בחיים שלי הייתה כיתה של כבדי שמיעה. סיפרתי לכם את זה?
לא.
כיתה של כבדי שמיעה. לתיכון, כבר למדתם שנולדתי ביהוד, לתיכון ביהוד, זה תיכון מאוד מיוחד, כי הוא תיכון שמשלב בתוכו הרבה כבדי שמיעה, גם בכיתות מיוחדות, וגם בכיתות הרגילות. וכשמורה נכנס בתחילת השנה לכיתה בתיכון מקיף יהוד, השאלה הראשונה שהוא שואל זה האם יש פה כבדי שמיעה, כי הוא צריך לדעת אם לדבר לכיוונם כדי שיוכלו לקרוא את השפתיים שלו.
ואתם לומדים גם כתלמידים שם שפת סימנים?
אני לצערי לא למדתי שפת סימנים, יש איזה כמה שלומדים. תמיד בטקס סיום יש את השיר הזה של הכבדי שמיעה שעושים עם השפת סימנים, וזה נורא מרגש. אבל דווקא מה שאהבתי יותר זה שהם חלק מהחיים שלנו, לא באופן מיוחד, כאילו לא מתייחסים להם באופן מיוחד. אתה מדבר אליהם, אתה צריך לדעת שכשאתה מדבר אל מישהו שהוא כבד שמיעה, אתה צריך לפנות אליו, לדבר עם השפתיים ככה שהוא יוכל לקרוא את השפתיים, לא לצעוק, כי דווקא רעש עושה להם הרבה צפצופים במכשיר, וזהו, זה פחות או מה שאתה צריך לדעת. אבל כשאני סיימתי את התיכון, והייתי, פעם הייתי טוב במתמטיקה, לפני שנהייתי רופא, אז...
לדעת שהוא התחיל בתור עתודאי במתמטיקה?
אוי, לא.
כן.
איך.
אבל זה אנחנו נוריד, כי זה נראה לי...
כן? לא,
זה
קטע אפל. אתה לא מוריד את זה.
לא, סתם. מה שאני רוצה להגיד זה שהייתי עתודאי למתמטיקה, ואז ביקשו ממני מהתיכון שאני אלמד קבוצה של כבדי שמיעה, שאני אכין אותם לבגרות במתמטיקה. זה היה כאלה שכבר סיימו את הלימודים, אבל רצו בכל זאת לעשות בגרות. אז הפעם הראשונה שעמדתי מול כיתה, עד אז לימדתי שיעורים פרטיים, דברים כאלה, היה קבוצה של כבדי שמיעה. עכשיו, כשאתה מלמד קבוצה של כבדי שמיעה, אתה חייב כל הזמן לעמוד עם הפנים אליהם. כשאתה כותב על הלוח, לדוגמה, אז אתה שותק, כי אין טעם שתדבר כשאתה עם הגב אל הכיתה. אז שיטת ההוראה שלי...
אין לך שפתיים גם בגב?
אין לי שפתיים בגב, זה לא מורה מקצועית. ולכן, שיטת ההוראה שלי, ככה זה הוטמע בי בהתחלה, הייתה שיטה שאתה עומד מדבר, ואז שותק, מסתובב וזה. הדבר הבא שעשיתי מול כיתה היה להיות מדריך חופשים בצבא. אחרי שעזבתי את העתודה, הלכתי להיות חובש ונהייתי מדריך חופשים. ושמה, מי שמכיר את הדרכות בבה"ד 10, שמה זה הכל, זה כמו קריקס, אתה עולה על השולחנות ואתה מסתובב ואתה יוצא מהכיתה וממשיך לדבר, זה מאוד, מאוד נחמד דווקא הקטע הזה, כי צריך להחזיק חיילים ערים, זה מאוד קשה להחזיק חיילים ערים. וכשאני הגעתי לסימולציה, אתה יודע, שאתה לומד איך להיות מדריך, אז כל הזמן דיברתי מול הכיתה, ואז שתקתי והסתובבתי וכתבתי על הלוח, ואמרו לי, אבל למה אתה שותק? תמשיך לדבר. ולקח לי זמן להבין שזה משהו שהוטמע בי, אתה יודע, בשוגג, ולקח לי זמן לתקן את זה. אבל מאז כבר למדתי איך לדבר מול כיתה, וגם המשכתי את זה באוניברסיטה, ומשם כנראה אני לא מפסיק לדבר.
בהקלטה הזאת, בפעם הראשונה שדיברנו, אתה באמת דיברת על עובדת היותך רופא ילדים. אמרת שם שלושה דברים מאוד מאוד מעניינים, ואני אשמח אם תרחיב. Okay. דבר ראשון שאמרת, היה לך ברור שאתה הולך להיות רופא ילדים, שאתה לא מבין איך מישהו יכול להיות רופא למשהו אחר. הדבר השני שאמרת, שאני מאז לוקח איתי המון כמחשבה, זה המקום הזה שאת אומר, להיות רופא ילדים זה הדבר הכי טוב, כי אתה עוד יכול באמת לרפא, כי ילדים מבריאים. והדבר השלישי שאמרת, שיש המון צחוק בעבודה שלך.
טוב הייתי.
כן, טוב מאוד. שיחת היכרות, זה מה שקנה אותי.
כן. אז זה נכון. קודם כל, תראה, אני לא חושב ש... אני חושב שמקצוע הרפואה זה מקצוע מרתק על כל גווניו. ואני שומע אנשים, אני מדבר עם... עכשיו בתפקיד הנוכחי שלי, אני בעצם מדבר עם כל סוגי הרופאים כמעט. ואני שומע את אותה התלהבות שיש לי מהמקצוע שלי, גם מרופאים אחרים שמתלהבים מהמקצועות שלהם, מכירורגים, גניקולוגים, אפילו פתולוגים. כשמישהו עושה את העבודה שלו והוא אוהב אותה והוא מלא תשוקה אליה, זה מה שצריך. אני, התשוקה שלי זה רפואת ילדים, בין השאר בגלל מהטעמים האחרים שאמרתי לך. אבל אני מאוד נמשכתי לרפואת ילדים די מההתחלה. זאת אומרת, די מ... נגיד נקרא לזה שנה ב' בלימודים. עכשיו, זה מפחיד.
במתמטיקה או ברפואה?
ברפואה. וזה די מפחיד, כי... את החלטת מה את רוצה להיות שתהיה גדולה, רוני? איזה רופאה את רוצה להיות?
אני חושבת שכל התחום של כירורגיה וטראומה, רפואה דחופה, מאוד מעניין אותי, אבל אני לא מתחייבת.
אוקיי, בסדר. זהו. אז טוב שאת לא מתחייבת, כי זה נורא מפחיד. אתה אומר לעצמך, אני רוצה להיות רופא ילדים, אבל אני עוד אף פעם לא חוויתי מה זה להיות רופא ילדים בשנה השנייה. ואמרתי לעצמי, מה יקרה אם אני לא אוהב את זה? מה אני אעשה אז? איזה רופא אני אלך להיות אז? עכשיו, זה... כשאין שום דבר אחר בדידי, בהבחנה מבדלת בשפתנו, אז זה קצת מפחיד. לשמחתי זה מאוד, מאוד הצליח בסופו של דבר, למרות העובדה שעכשיו אני עושה דברים אחרים שהם לא רק רפואת ילדים. אבל זה לא שרפואת ילדים זה רק הצלחות ורפואות אחרות זה רק כישלונות, אבל נגיד ברפואה פנימית וברפואת משפחה וכו', אנשים מבוגרים הרבה פעמים המטרה של הטיפול זה איזון. נכון, רוני? יש את הקטע הזה שאתה איזנתי לו את הלחץ דם.
אתה מאזן לו את הלחץ דם עד הפעם הבאה. וגם את ההספיקת לב, וגם את ההספיקת כליות.
כן, ואת ה-COPD. כל המחלות האלה זה מחלות כרוניות. אני באופן אישי מתבאס ממחלות כרוניות, כי אתה אומר, אוקיי, כאילו... זה כאילו, אתה מנצח בקרב, אבל מפסיד במלחמה, משהו כזה.
זה קטע שאתה מתבאס מזה. רוב האנשים ממש אוהבים מחלות כרוניות.
תעזבי את הבירה.
אבל, רגע, אבל יש גם ילדים עם מחלות כרוניות.
נכון, נכון. לא, לא, זה, בגלל זה אני אומר, זה קצת סכמטי להגיד את זה. אבל קודם כל יש, רוב הילדים שחולים במחלות שכיחות, מחלימים מהם, בסוגריים אני אומר, ב-99% אפילו בלי עזרה של הרופא. זאת אומרת, הם עושים את זה לבד, אני שמה בשביל השעשע את ההורים רוב הזמן, להרגיע אותם ולחכות שהמחלה תעבור.
כמה יש... אתה באמת מטפל בילדים וכמה אתה מטפל בהורים?
רופא ילדים קודם כל מטפל בהורים, נקודה. אין פה בכלל ספק, לא, אין ספק בכלל בידיעה, בטח רופא ילדים בקהילה, אוקיי? אבל תחשוב את זה שגם רופא ילדים במקומות הכי קשים, נגיד לצורך העניין, טיפול נמרץ ילדים, אוקיי? המפגש עם ההורים זה פרק נפרד בספר, אין ספק בעניין הזה. אתה לא רק מטפל בילד, אתה מטפל במשפחה שלו, בסביבה שלו. וכשאתה מדבר על רפואת ילדים בקהילה, זה כמובן הרבה יותר ברור, שאתה הרבה פעמים, ההורה מגיע עם הילד, אם התור מספיק רחוק, הילד כבר מחלים עד שמגיע התור, אבל ההורה עדיין מודאג, אז אתה צריך להרגיע את זה. אז רפואת ילדים זה באמת הרבה עניין של לטפל באנשים... עם מחלות אופטימיות, אבל כמובן שהצד השני של המטבע, שכשמשהו רע, אז הוא רע מאוד. כשילד חולה במחלה קשה, כשילד נוטה למות אפילו, זה טרגדיות נוראיות.
והיה לנו הפרקים על ילד הבועה, נכון, דיוויד פיליפ וטר.
נכון, נכון. זה טרגדיות, יש סוגים שונים של טרגדיות, לא נסווג אותם. איזה טרגדיה יותר טרגדיה ואיזה טרגדיה פחות טרגדיה. ילד שלא יודע, עד גיל 7 היה... בריא לגמרי ופתאום קרה לו איזשהו אסון, אנחנו, זאת אומרת, אתה נמצא בכלל בתור רופא, כל רופא, אתה נמצא עם אנשים ברגעים הכי קשים, הכי דרמטיים של החיים שלהם, זה חלק מהקסם של מקצוע הרפואה, זה חלק גם מהאתגר של מקצוע הרפואה, וכן, רוני, מחכים לך הרבה אתגרים בהמשך דרכך המקצועית, זה סוג של למידה שאתה ככה אוסף לך עם הדרך חוויות, שהן באמת חוויות מאוד מיוחדות.
אחרי חודשיים בפנימית אני מודעת לזה עד כאב. זה בדיוק מה שיובל אומר עכשיו, זה מאוד קשה נפשית. אתה רואה אנשים במצבים מאוד מאוד קשים, ואתה גם יודע שאתה תעזור להם, אבל אתה לא תבריא אותם. בן אדם שמגיע עם ספיקת לב, זה לא יחזור אחורה. אתה מאזן אותו ושולח אותו הביתה עד הפעם הבאה.
אני אבל פוחד שאנחנו אולי, בכל זאת אנשים גם מקשיבים.
כן, זה קצת מדי.
יש סיכוי שאנשים מקשיבים לזה, למרות ה...
למרות שזה פסק.
ואני פוחד שאנחנו נהיינו קצת סכמטי מדי. אז אני רוצה להגיד משהו. וזה אולי את גם הספקת לראות, רוני, ואם לא, אז mark my words, תראי את זה הרבה. אנשים לפעמים מגיעים, אתה מסתכל עליהם בבית חולים, והם נראים שבר כלי. אנשים חולים, הם תמיד נראים יותר זקנים ממה שהם באמת... השיער שלהם לא מסודר, לא מופרות, לא מסודרות, נראים כאלה חלשים, עייפים, והרבה פעמים הם יוצאים עם המחלה שהם הגיעו איתה, אבל אי אפשר להפחית מהעוצמה של האימפקט על החיים של האנשים האלה ושל המשפחות שלהם. אתה יכול לקחת בן אדם שהוא על ערס דווי ולתת לו עוד 10 שנים, 20 שנה של חיים טובים עם המשפחה שלו, אי אפשר לזלזל בזה, אני לא מזלזל בזה לרגע, כן? אני לא אומר ש... ההחלמה זה האופציה היחידה, ואם לא, אז נכשל.
גם אני לא, אבל להיות קרוב לזה, זה מאוד קשה נפשית, נכון, וזה מאוד מתסכל. נכון. אני חושבת שהבחירה במקצוע של רופא ילדים, זה חלק מזה. זה בדיוק מה שאמרת, שאתה מרגיש את האימפקט בצורה נכון. הרבה יותר מיידית, והרבה יותר ברורה, נכון. יותר מוחלטת, נגיד.
הפנימאים מסתכלים על רופא ילדים בתור אלה שבחרו בדרך הקלה. וזה הרבה פעמים, נכון? עד שקשה. שקשה, אז קשה.
אתה אבא לשלושה ילדים, והבחור שלך נולד שכבר היית רופא.
נכון.
והיית רופא ילדים כבר?
נכון.
איזה רופא זה הפך אותך להיות? ואיזה הורה זה הפך אותך להיות?
זה הפך אותי להיות רופא יותר טוב והורה יותר גרוע.
מה? באיזה אופן?
עכשיו אני אסביר. קודם כל זה הפך אותי לרופא יותר טוב, מכיוון שכמו שכבר אמרתי, רופא ילדים מטפל קודם כל בהורים. עד שאתה לא הורה בעצמך, אתה לא מבין מה זה להיות הורה, וזה קלישאה, ואומרים את זה על כל דבר, אבל זה ממש ככה. אתה מסתכל על ההורים בתור, נגיד, סטודנט צעיר לרפואה, לא יודע, או סתם בחור צעיר, אתה מסתכל על הורים, ואתה אומר, מה נסגר איתך, בן אדם? כן, מה נסגר איתך? מה אתה בוכה לי שאתה לא ישן? מה אתה כזה מודאג? מה אתה קופץ על כל שטות וזה? ואז אתה נהיה הורה, ואתה קולט שאתה לא ישן, שאתה מודאג, שאתה קופץ מכל שטות, ואני אני יכול פה אולי לספר סיפור באמת כואב אתה יודע, אני כבר הייתי, כמו שאמרת, כבר הייתי רופא ילדים בהתמחות, אבל רופא ילדים בזמן שנולד בני הבכור, בני הבכור נולד כמה ימים לפני ראש השנה, הוא היה קר, וזוגתי ואני ויתרנו על ארוחת ערב חג כדי לא לצאת איתו מהבית, כי פחדנו שיהיה לו קר מדי. אוקיי, עכשיו, בתור רופא אני אומר כאילו, זה טמטום, תלביש את הילד ותצא מהבית, אבל בתור הורה אמרתי, לא, לא, אנחנו בסדר, נשאר בבית, הכל בסדר, נאכל טוסט. אז כשאתה מדבר עם הורה ואתה בעצמך הורה, אתה יכול לראות את החיים מהעיניים שלו, וזה עושה לך בן אדם יותר טוב, יותר מבין, וגם רופא יותר טוב. לעומת זאת, בתור אבא, זה שאני הייתי מתמחה ברפואת ילדים, עשה אותי אבא שרות ברמות שפשוט לא יאמנו. רופא ילדים, עם כל הפרפרים והפרחים וזה שכולם מחלימים והכל, לכל רופא ילדים יש את הסריטות שלו ואת הטראומות שלו ממקרים שהוא פגש. ואני לדוגמה לעולם לא אחזיק בריכה בבית. אוקיי? מכל סוג שהוא. אפילו לא ברמה של בריכת דגים קטנה כזאת של נוי, אחרי שטיפלתי פעם אחת בילד שטבע בבריכת נוי כזאת של דגים. אתה יודע, ושירי יכולה להגיד לי, בוא נמלא בריכה בחצר לילדים וזה, ואני ממלא, משגיח, כמו איזה מציל, אני יושב כזה מעל הגיגית, וכשנגמר היום שופך את הגיגית, אני אף פעם לא אשאיר את הגיגית הזאת עם מים, כי מתוך איזשהו חשש דבילי שאחד הילדים יקפוץ ראש לתוכה. אז זאת שריטה. זה נגיד עוד שריטה שאתה יכול להגיד שהיא שריטה הגיונית, אבל יש לי שריטות אחרות שהן קצת פחות הגיוניות, שאני גם לא אחשוף כאן בהקלטה, אבל שנובעות מזה שאני חוויתי עם הורים אחרים, דרכם, חוויות מאוד קשות של הורות. זה טראומות, כשאתה רופא בטיפול נמרץ ילדים, אתה באמת עובר עם המשפחה את החוויה הכי קשה שיש לה בחיים, ואין רופא ילדים שעשה תורנות בטיפול נמרץ ילדים ולא בכה בכי אמיתי עם המשפחות שהוא ליווה. זה קרה לכולם, זה קרה גם לי, זה קורה גם לטובי הפרופסורים שעובדים בטיפול נמרץ, הם עדיין בוכים. אוקיי? ובתור הורה, זה עושה אותך שרות. אני מקווה שהילדים שלי יוצאים מזה בסדר, איך שהוא ישרדו אותי.
רוני, למה רפואה? מעבר לעובדה רגע שמאזיננו, אני... רוני היא... באמת, דיברנו על זה שביוני פתאום את שלחת מייל, נכון? לרן?
כן, לאתר אינטרנט.
לאתר, אוקיי. מה כתבת שם?
דרך חצור גשם. לא, לא, לא כל כך.
אוקיי, אנחנו קיבלנו מייל...
שראיתי בפייסבוק משהו עושים רפואה, נשמע לי מגניב.
והדבר הזה הוא לא יומן. אשת ברזל... אפילו דני מסתכל עליה בתמיהה, בתימהון עז. בן אדם מבריק, ומעבר לזה שהיא בן אדם מבריק וחריף, היא פשוט קסם של בן אדם. אז זאת רוני.
דן, אתה עושה לנו נזק.
למה?
ככה, כי...
כי זה עלי לראש.
בדיוק, צריך משמע.
אם לא עלה לה עד היום לראש, כל מה שהיא עשתה, אין, זה לא יקרה איתנו.
מזל שזה... שלא רואים, כי המלחיים האדומות שלי עכשיו...
אוקיי, אז זאת רוני, ואני אשאל עכשיו, אחרי שבאמת עשית דברים מאוד מעניינים בחייך, ואת בן אדם סופר מבריק, למה דווקא רפואה?
אז יש את התשובה הקיצ'ית, של לעשות משהו משמעותי בחיים, וכן, ולקום בבוקר ולדעת שאני הולכת לשנות את העולם, אפילו אם זה רק בשביל בן אדם אחד באותו יום, או בשביל משפחה אחת, כמו שיובל אומר. והתשובה הפחות קיצ'ית היא האנטומיה של גריי.
עמד לי הקצה לשון כשאמרת תשובה קיצ'ית, רציתי להגיד האנטומיה של גריי, אבל זאת התשובה.
זאת התשובה פחות קיצ'ית. אחותי הקטנה...
גריי ולא האוס?
גם האוס. ראיתי באותה תקופה את שתי הסדרות, ומשתיהן ככה... האמת שזה פשוט היה דרך להיחשף לעולם הרפואי, כי אין לי במשפחה קרובי משפחה רופאים או צוות רפואי, אף פעם לא הייתי מאושפזת לתקופה ארוכה או בכלל, והחשיפה הראשונה שלי כאילו למקצוע הזה, זה דרך סדרות רפואיות, כמה שזה נשמע מצחיק. ואחותי הקטנה עד היום צוחקת עליי שמזל שלא ראיתי סדרה על קבעים, כי הייתי הולכת להיות לוחמת אש.
גדול. אתה מבין כמה אני זקן שאצלי זה מש.
אתה מבין כמה אני צעירה שאין לי מושג מה הוא אמר.
אוקיי, אז יובל שאל אותך באמת על התחום הרפואי, אבל...
את שקר, אתה שאלת.
לא, לא, על התחום הרפואי...
התחום הרפואי הוא שאל.
לעידן אין שאלות.
לא, אין לי שאלות, יש לי הגידים.
לא, לא, עידן אף אחד לא שואל. עידן תמיד אומר, זה נכון יהיה להגיד ש... ואז הוא אומר משהו. וזאת השאלה שלה, אם זה נכון. ואז אתה אומר לו, כן, זה נכון.
כן, זה נכון.
זה נכון. לא, אבל... לא, אבל ברצינות עכשיו. מעניינים אותך עוד תחומים, עוד נושאים. אני מכוון פה לקטע של ניהול.
תראה, כל עוד אני לא צריכה לבחור, וזה עובד ביחד, אז אין פה כל כך שאלה. א', יובל מצביע על עצמו, וזה נכון. יכול להיות שאני אף פעם לא אצטרך לבחור. ושזה פשוט עובד ביחד. ואני חושבת שבטח בזמן הלימודים הצלחתי לעשות דברים, בזמן שאני סטודנטית לרפואה, וגם עכשיו, שנה קלינית, ואנחנו במחלקות, ואני מאוד מאוד מושקעת בזה, ולומדת המון, ונשארת במחלקה עד שעות מאוחרות, כי יש מטופל שנכנס לי ללב, וזה לא צריך לבוא על חשבון זה, ואני עדיין מצליחה לעשות דברים במקביל.
שנדבר על שבועות?
אפשר, אבל זה לגמרי לא עושים רפואה.
אף אחד לא מקשיב לפרק הזה. בשלב הזה כבר נטשו אותנו, אפילו, כאילו, סבתא שלי כבר
שומעת.
יופי, אז תרגישי חופשי.
אני יכולה להגיד מה שבא לך.
הסיפור של איך שזה נולד...
יש את הסיפור כאילו האופטימי...
יש את הסיפור של מתי בפעם הראשונה נהייתי מודעת למגדר, שזה הסיפור שפחות מתאים, ויש את הסיפור של מתי החלטתי לעשות עם זה משהו.
אז בואו נשמע את הסיפור של מתי החלטת לעשות עם זה משהו.
זה האמת שלפני בערך שנה, כמעט בדיוק שנה, בפסח שעבר, אלדד ואני נסענו לטייל בצפון, ים אל ים.
אלדד זה בר המזל שזכה בליבה.
סונטובי.
נכון, סונטובי. אז ממש לפני שנה יצאנו לטייל בפסח, ים אל ים, כמו בצופים, רק בלי האוטובוסים שלוקחים אתכם ממקום למקום וסוחבים לך את הציוד. עם כל התיקים על הגב, אוכל לכל הימים, בקבוקי מים, לא יודעת, 7-8 ליטר כל אחד.
עכשיו אתה מבין למה דני מסתכל עליה בעיניים פעורות?
כן, כן.
זה היה נורא כיף. זה היה יותר קשה ממה שזכרתי את זה מהצופים, אובייסלי. אבל זה היה באמת כיף. טוב, מן הסתם אין סוללה בפלאפונים לארבעה ימים. ארבעה ימים. אפשר גם בשלושה, עשינו בארבעה. כדי שיהיה זמן, בערב, קצת לבשל ולנוע.
ויתרתם לעצמכם?
היה נורא כיף. ויתרנו לעצמנו, כן. וככה, בגלל שאין פלאפונים, אז
רק,
מגיעים...
רק אני רוצה להגיד שבשבילי טיול מים לים, זה מפרישמן לגורדון, כן? זה ים.
אז לצורך ההבהרה, מים תיכון לים כנרת. אז בלי טלפונים, ופתאום יש זמן ככה לדבר, ובאמת לחשוב על דברים מאוד מאוד לעומק. והתחלנו לדבר על כל מיני דברים שמפריעים לנו. אחד הדברים שעלו ומסתבר שמאוד מאוד מטרידים את שנינו, זה הנושא הזה של חוסר שוויון מגדרי. וככה תוך כדי טיול, התחלנו לדבר גם על מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, ומה אנחנו רוצים לעשות עם זה, מתוך הפינה שלנו והנקודה שלנו בחיים, ומה שאנחנו מסוגלים לעשות משם. בקיצור, בניגוד להרבה שיחות בטיולים שנשארות ככה בין האבנים והעצים ולא חוזרות הביתה, אז את זאת דווקא לקחנו איתנו, וחזרנו הביתה, חזרנו מחופשת פסח, ואמרנו, יאללה, מתחילים. עכשיו, מאיפה נולד השם שבועות, אני לא זוכרת.
זה אחלה שם, אחלה שם.
זרקנו כל מיני רעיונות, ושבועות תפס. אני אפילו לא זוכרת מי הציע אותו, או שזה אומר שכנראה אלדד הציע אותו.
אני רק
אגיד... כי אם אני הייתי מציעה, הייתי זוכרת.
סיפרתי לך מה הבעיה עם השם הזה?
מה?
שאת נתת לי יום אחד כרטיס ביקור של שבועות?
כן, סיפרת לי.
זהו.
אבל לא, כרטיס ביקור נורא תמים, יובל.
נורא תמים, אבל ללכת עם כרטיס שבועות בארנק, ושאשתך פותחת את זה, וכאילו זה, אוקיי, זה דרש הרבה הסברים.
זה לתת הסברים לאשתך, זה אף פעם מתחיל טוב.
זהו, אז חזרנו מפסח, והתחלנו לעבוד, והתחלנו להיפגש עם כל מי שחשבנו שזה יכול לעניין אותו ואותה. וכינסנו מפגש פסגה של חברים וחברות, בעיקר נשים מרשימות שאני סומכת על הדעה שלהן, נשים שעבדו עם נוער, גברים שמתעניינים בנושא של נושאים מגדריים, וככה ישבנו עם חברים, הצגנו להם את הרעיון. והיום שבועות זה שתי קבוצות שעובדות כבר כמה חודשים מאוקטובר בירושלים, עם חונכות מדהימות, סטודנטיות מהאוניברסיטה העברית שעושות עבודה שאני באמת לא יכולה לתאר במילים כמה הן מושקעות בזה, שכולן התחילו לגמרי בהתנדבות, כי גם לא היה לנו שום תקציב כשהתחלנו את השנה הזאת, ואנחנו מקווים להתרחב גם שנה הבאה.
אז הנה, עוד משהו שהיא עושה טוב ומשנה חיים one person at a time. יש אבל משהו שהיית עושה אחרת, לא? יש איזשהו תחביב שאת מאוד מאוד מצלחת בו, וכבר שנים את משחקת איתו ולידו.
משחק? טוב, זה מה שאני עושה פה, לא? זה גם סוג של במה.
כן, אבל איתנו את עושה הרבה יותר מאשר רק משחק. אולי זה משלב גם את המשחק, אבל...
תראה, אם היית שואל אותי בסוף י' ב' מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, אז כנראה שהייתי עונה שחקנית בברודוויי, למרות שאין לי את הכישרון.
למשחק?
לשירה. כאילו, אז מה שנורא נורא אהבתי זה מיוזיקלס, ואני לא זומרת. אני יכולה לשיר, אבל זה לא, אני לא זומרת.
ו? את מרוצה מהבחירה שלך? את מתגעגעת לבמה?
א', אני מרוצה מהבחירה שלי. אם אני מתגעגעת לבמה, אז אני חושבת שכן, אולי קצת, לפעמים, אבל אני גם חושבת שזה עוד משהו שאני קצת בסך הכל מצליחה לשלב. אם זה ערבי במה פתוחה שהשתתפתי בהם כמה פעמים, ואם זה spoken word, שהשמעתי לכם אפילו אחד לפני כמה שבועות, שזה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות. וככה, אני חושבת שגם, אגב, בתור יושבת ראש אגודה, יצא לי גם לנאום בטקסים. זה גם במה, זה גם קהל, זה אופי אחר לגמרי, אבל אני כן חושבת שיוצא לי, והקלטה של הפודקאסט הזה, שזה ממש, זה. כאילו, זה לא משחק של ללמוד תסריט ולהקריא אותו, אבל זה ממש מאותו עולם, אז זה לא כל כך חסר לי ביום-יום.
כן, יבל.
רופא ילדים? צריך לדעת משחק.
אוקיי.
אני עובד על להפוך את רוני לרופאת ילדים.
הבאתי.
זה לא יעבוד.
בוא נעשה דבר כזה, אני רוצה שיובל יוציא אותנו לפרסומות מתשעה בפברואר 2017.
עכשיו אני שנייה עוצר, רק בשביל לפתוח את השער, כי אני צריך את הטלפון, חכה על הכל.
אוקיי.
חזרנו. בזמן הזה רן בטח דופק איזה פרסומת, אתה יודע, אנחנו שמים. נהפוך את זה לפודקאסט, זה יהיה השלב שבו שמים כזה.
תגיד, אתה שמעת את כל ההקלטות לקראת היום? אתה לא נורמלי.
לא את הכל.
בגלל זה אין לו זמן לשמוע פודקאסטים, אתה מבין?
כן, שומע אותנו.
עושים רפואה, פרק מיוחד לכל המועד פסח, ממסעדה באי שם, אנחנו שומעים את כל הקרקושים של כל
המנורות.
מנורות, כל מה שקורה סביבנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
יש לכם סיפור מעניין במשפחה? סבא גיבור? אמא שעשתה היסטוריה? אני וצוות עושים היסטוריה ליצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת וקסומה. familysounds.co.il, סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
עושים רפואה, פרק מיוחד לכבוד חול המועד פסח. אנחנו יושבים במסעדה אי שם במרכז הארץ בעיר הולדתו של יובל. שבנו, כן. בוא נחזור לעוד קטע קצר מהשיחה שקיימנו, השיחה הראשונה בין יובל לביני בתשעה בפברואר 2017.
כשאתה לומד רפואת ילדים, לא רק רפואת ילדים, כל רפואה, נגיד פנימית, אתה יכול לבחור, אחרי שאתה גומר את ההתמחות, לעשות תת התמחות. נגיד לתוך העניין בילדים, אתה יכול לעשות תת בקרדיולוגיה ילדים, תת בגסטרו ילדים, תת ב... אמטו-אונקולוגיה, יש כל מיני תתי מקצועות. בכלל הרפואה הולכת היום לעידן של טק-טק-טק כזה.
שזה בעייתי, לא? בוא תרשום לעצמך את זה גם בתור mental note. כי אתה מכיר את בינת הצחבי? לאביגדור דגן?
בטח.
אוקיי, אז אתה רואה איך הוא... בדיוק, אז אתה רואה איך הוא מתייחס ואיך הוא זה... אוקיי, mental note יש. אתה יודע מה, אני ארשום את זה גם פיזית כדי שיהיה לנו...
תרשום, ואז בהזדמנות אני אספר לך, פשוט אנחנו פותחים כל כך הרבה פולדרים, אתה יודע, זה נראה כמו הדסקטופ שלי, זה פשוט בלתי אפשרי לדבר כך. אבל...
אחריש.
אני אספר לך, לא, זה בסדר גמור.
חזר. אז באמת זה לפתוח, כמו שאמרת, עוד פולדר, זה פותח צוהר בעצם לאיך אנחנו בוחרים את ה... את הנושאים שלנו לתוכנית. מעבר לעובדה שאנחנו מאוד מאוד אקלקטיים, וכל אחד מאיתנו מושך לכיוון אחר.
אסוציאטיביים אפילו, אפשר לומר.
כן, לגמרי.
היי, ציפור.
היי, זה גם רעיון לפרק.
תגידו, מה עם הפרק?
אז זהו, אבל באמת אנחנו מגיעים לזה, כל אחד מאיתנו מגיע לזה מכיוון אחר לגמרי, ובסופו של דבר, אני לא חושב שזה design by committee, הפרקים שלנו, אבל באמת אני חושב שכל אחד מאיתנו מביא פנימה את האינפוטים שלו בצורה מאוד מעניינת. אני רוצה לשאול שנייה אחת, מסך הפרקים שכבר שידרנו, מה מבחינתכם הוא פרק שככה מאוד שמחתם שיהיה? זאת השאלה הראשונה, אחר כך תבוא השאלה השנייה.
רוני קודם. איזה פרק הכי אהבת?
זאת שאלה קשה, זה נורא קשה לענות ככה על רגל אחת. אני חושבת שהפרק על סקיד, שזה הפרק הראשון שהייתי מעורבת בו ממש מההתחלה, אז זה כאילו הפרק הכי משמעותי מבחינתי, כי בעצם נכנסתי ממש לעבוד איתכם, והתחלנו ממש, כאילו זה פרק שהייתי מעורבת בו מהרגע שהוא התחיל, ולא רק ככה בעריכה של פרקים שהתחלתם לפני זה, ונסעתי עם עידן לראיין אז את פרופסור רז סומך בתל השומר, והוא כמעט התעלף לי בידיים. ירדנו מהמשרד לחפש לנו מקום בארומה, וכל פעם שעבר בן אדם חולה אז עידן כמעט התעלף, ומה באת לעשות פודקאסט על רפואה תגיד לי?
זה נורא מעניין.
לא לא, מאז צריך להגיד שלכל מקום שאנחנו הולכים עם עידן אנחנו הולכים גם תיק עזרה ראשונה.
לא, ממש ממש החזקתי אותו שלא ייפול. ועוד פרק שהיה לי מאוד מעניין זה הפרק הכפול על טראומה, שהיה גם על דני, שהוא מישהו שכולנו מכירים טוב מאוד, וחבר, כאילו בן אדם אמיתי, לא איזה מרועיין שככה לצורך הפרק הבאנו במיוחד. וגם זה רעיון ראשון שעשיתי לבד, ושגם חשף אותי יותר לעולם של טראומה, שתמיד ככה די עניין אותי, אבל אף פעם לא ממש הכרתי מספיק מקרוב.
את רוצה עוד פרקים חירוגים, רוני?
כן, לגמרי.
וואו, אתם באמת צריכים לדאוג לי לאמפולה של איזה אוסיבל, אסיבל.
אוסיבל. אתה רוצה גם לשאול אותי? זה שלב השאלה הזה.
כן, זה שלב השאלה הזה.
אני רק רוצה להגיד שעידן התחיל מכל אחד ישאל שאלה אחת, כל אחד מהאחרים, ובינתיים הוא מנהל את הפרק.
טוב לי, טוב לי. עזבי, עזבי. הוא ישאל את השאלות, אני אענה את התשובות. אנחנו צריכים כבר.
למה לשנות פורמט שעובד?
יש סדר עולם, למה לא?
כן, שאלה על יובל, אותה שאלה, מה הפרקים?
טוב, בזמן שרוני דיברה אני יכולתי לחשוב, אז קודם כל יש לי בעיה, כי אני, ואתה יודע את זה, יש לי סטנדרטים מאוד גבוהים, קשה לי להיות מרוצה, וברטרוספקט אני חושב שעשינו עבודה לא רעה, יש לנו פרקים די מעניינים, אבל נורא קשה לי לחיות איתם בשלום, תמיד אני חושב מה יכול להיות השיפור הבא וכולי, אז עם זאת אני אגיד שאני מאוד גאה דווקא בפרק הראשון של האפילפסיה, כי זה היה התחרה, התחלנו לא רע, זאת אומרת התחלנו אני חושב עם פרק מאוד מעניין וככה עם הרבה תבלינים שאחר כך הפכו להיות תבלינים קבועים אצלנו בפרק של הרעיון עם נטע ועם מוני בניפלה, ואני חושב שזה גם נפלנו על אנשים מאוד מעניינים וגם נושא מאוד מעניין והכנסנו שם הרבה דברים, אז למרות שהיה לי מאוד קשה עם זה בתקופתו, אני מסתכל עכשיו על הפרק הזה ואני מאוד שמח לגביו, ואולי הפרק השני שזה כאילו מפתיע, אבל גם אולי גם לא מפתיע, הפרק של, דווקא הפרק של פורים, הפרק המיוחד הזה, היה בו משהו מאוד משוחרר, אך עם זאת, מאוד סגור על עצמו. אני חושב שמי שמקשיב לפרק הזה, מקבל את משהו, את משהו שילם עליו. אוקיי? בתחשב בעובדה שזה בחינם.
אז זה לא קשה כל כך.
זה לא קשה.
אגב, הפינה האהובה עליי, זאת השאלה של אביב על הנחיר. מתה על הפינה הזאת.
שאלה גאונית.
לגמרי.
האמת היא, אבל מה שהפינה האהובה עליי עד כה, זה גם כי יש קשר משפחתי, כמו שאמרתי, זה התסמונת האופטלמיק, הליו, אמו, זה...
תסמונת האפצ'י בשמש.
כן, בדיוק. זה מאוד שישע אותי, ובאמת...
אגב, זה גם אביב.
נכון.
זה אותו מאזין.
אביב, אם אתה שומע אותנו, זהו, אתה גאון, ובוא תשלח עוד שאלות, בחיית.
לא, בוא נדבר על זה רגע באמת.
אוקיי.
כשהחלטת שאתה מצטרף לפודקאסט שנקרא עושים רפואה.
כן.
בתור היפוכונדר אמיתי.
מה זה מצטרף? דני אמר לו, עידן, תארוז את הקיטבק.
בסדר גמור, לא היו לך חששות?
יש מושג בפסיכולוגיה של שיפוע גישה עם הימנעות, וזה מאוד מאוד מה שקורה פה עכשיו.
רק למאזיננו, אתם מקשיבים לעושים רפואה, אני שערו איתנו כמה דקות, כן, עידן, תמשיך.
נפש האדם היא מרכיב חשוב מאוד ברפואה, כבר דיברנו על זה. זה אגב אחד הדיונים הגדולים שהיה לנו סביב הפרק של אפילפסיה, כמה אנחנו מדברים רק על מדע ורפואה.
זה היה, תקשיבי, את עוד לא היית בשלב הזה. זה היה פשוט...
עוד לא נולדת בכלל.
מלחמת מאסף. הוא רצה להפוך לי את הפודקאסט לעושים פסיכולוגיה עוד לפני שהוא התחיל אפילו. ואני נלחמתי בזה, וכמו שאת רואה, נכשלתי כישלון חרוץ.
רק כדי לסגור את הסיפור של השיפור הגישה עם הנאות, אני נהנה מכל רגע עם כל כמה שאני מתחלחל מכל רגע, ובאמת כמו שאמרתי לכם לפני הקלטה,
זה בדיוק כמו שאני הייתי אומר,
ואני אומר פה רק את מה שאמרתי עוד לפני שהתחלנו להקליט, כשהקשבתי אחר כך שוב לפרק של פורים, אני חושב שזה חושף עד כמה אני היפוכונדר, כי באמת לא ידעתי כלום לפני שנכנסנו לאולפן,
וידעת הכל.
ומי ששומע, כן, זה שומע את התגובות שלי. אז כן, יובל, זה אני משמיע באהבה גדולה את האינסרט הבא.
אגב, אתה מנגן על משהו?
מה? לא, אני לא מנגן על משהו. אני היחיד בכיתה שלי, בכיתה ד' או ה', שקיבלתי פטור מלימודי חלילית, כי פשוט הגיעו למסקנה שיהיה יטב לכולם אם אני אשחק בחצר באותו זמן. זה פשוט היה נורא.
סליחה, אני אגיד לך נקודה כואבת, אבל אני סליחה,
לא, זה כבר, אני כבר, אתה יודע, כבר זה החלים, זה ספר ישן, זה כבר החלה. אח שלי מגן, אמא שלי נגנה, אתה יודע, כאילו, היה לנו מוזיקה בבית, אבל אני לא הייתי...
אמיתי עד כדי רמה שחלילית לא נתנו לך ללמוד?
מה? כן. לא, אתה יודע, אני אספר את הסיפור הזה, אני לא בטוח שזה לגמרי נכון עד הסוף, אבל זה נשמע טוב, אבל באמת שלא, אף פעם לא תפס, זה לא תפס אותי הקטע הזה, אתה יודע.
כן, אז...
זה ניגודים השלמים.
כן. אבל אתה מוזיקאי מתוסכל?
אני אוהב מוזיקה. אני נורא נהנה להקשיב למוזיקה, אבל כנראה שזה עדיף שאני אשאר בצד המקשיב. זה השורה התחתונה.
זה כמו שאני ומיוזיקלס. זה לא נועד לקרות.
בדיוק.
כן, אז זהו, אז כן, אז מוסיקה, תמיד היו שני כוחות, לא יודע אם מנוגדים אך משלימים, אבל שני כוחות שכל החיים ככה היו קיימים, זה מצד אחד עיתונות ורדיו, עיתונות רדיו בעיקר, מצד שני מוסיקה, באיזו שלב בחיים...
אני חושב שהרדיו זה איפה שהעיתונות והמוסיקה נפגשים, לא?
כן, ובייחוד בפודקאסט שלנו, אני עובד מתוך הטיימליין.
דרך אגב, אולי זה כאילו תשובה לשאלה שלא שאלת, אבל אני גם נשמח לשמוע גם מה דעתך. אני חושב שאחד הדברים שמתסכלים אותי בעשייה של הפודקאסט, זה כל הנושא הזה של הפאקינג זכויות יוצרים. כי אני חושב שאם היינו יכולים להכניס יותר יצירות מוזיקליות בפודקאסט, ויש לנו דוגמאות, אנחנו שומעים פודקאסטים עם מוזיקה, אני לא יודע אם זה אנשים, אתה יודע, אולי יש נגיד פודקאסטים של ה...
WNYC מעסיקים אולפנים שלמים שמשחררים...
שמייצרים מוזיקה. לא, אבל גם נגיד ב-This American Life, אתה יודע, הם משמיעים שירים אמיתיים. יכול להיות שיש להם איזשהו אקום כזה שהם מאפשרים להם.
אבל זה פתיר, לא?
איך זה פתיר?
יש PRS, למשל, כן.
בסדר, אני...
את יכולה לעשות דווקא את פרדי מרקיורי.
אני אנגן, אני אלווה אותך בחלילית.
בגלל ש... שוב, בגלל שאנשים מורידים את הפרק הזה אליהם, וזה הופך להיות איזשהו נכס שלהם, אז אם אתה משלב מוסיקה של מישהו אחר, אתה כאילו קנה את זה. אז אתה אמור להפוך להיות צינור כדי להעביר לו אותו אדם
את המלוגים. זה לא רק בסטרימינג, אפשר לעשות גם דאונלוד. וזה מה שעושה את זה.
ולכן יש תחנות רדיו סטרימינג שאין עם זה בעיה, יש מספיק, איך קוראים לזה, אפליקציות ישראליות עם תחנות רדיו ישראליות שעושות מספיק סטרימינג, וזה כיפי ומאוד מעניין. אז זהו, אז כן, אז אם אתה שואל אותי אם זה מעצבן, כן מאוד, זה מצד שני מאלץ אותי דווקא בגלל שגדלתי במקום שאין לי שום בעיה להשתמש עם שום קטע שהוא מאיפה שבא לי ומקסימום אומרים תודה ומישהו כבר במחלקה המשפטית מטפל בזה, אז כן, זה... דני ורן היו צריכים לעבוד מאוד קשה כדי להסביר לי איפה אני חי עכשיו.
אני יודעת שיובל, ואני יודעת מעט, אני מניחה שיש הרבה יותר, היית מאוד מאוד פעיל כסטודנט בהמון דברים שלא קשורים רק ללימודים.
נכון. אנחנו מאוד דומים.
כן.
כן, ממש.
ומעניין אותי לדעת אם היו שלבים במהלך הלימודים שחשבת שזה איכשהו מתנגש, ואולי המקום שלך הוא לא בלימודי רפואה, אלא בדברים האחרים שעניינו אותך באותה תקופה.
שאלה טובה. תראה, אני האמת היא שכשאתה לומד רפואה, לימודי רפואה זה דבר נורא ארוך, ובאיזשהו שלב זה הופך להיות חלק מהחיים שלך. זה כמו שאני שאלתי דן, האם חשבת יום אחד אולי להפסיק עם הקטע הזה של לאכול? כאילו, אבל זה לא ממש שאלה שהייתה על הפרק אם להמשיך או לא להמשיך את לימודי הרפואה. זה היה ברור, זה מין אינרציה כזאת. זה גם מרתון, את יודעת, שאתה רץ מרתון, אתה לא חושב בדרך האם אתה רוצה לרוץ אליו, אתה רץ.
אז לא אמרה לך ברור את השאלה.
השאלה של האם להפסיק ללמוד את לימודי הרפואה? לא, ממש לא. ממש לא. קודם כל, יש איזה משהו בלימודי... קודם כל, זה מאוד קשה להתקבל לבית ספר רפואה, צריך להגיד את זה, ולכן אתה צריך להיות... זה קצת humbling experience כזה. אתה צריך קצת, אולי לא humbling, אבל אתה צריך להיות קצת humble, ולהכיר בעובדה ש... אם קיבלת את ההזדמנות הזאת, אז חבל לזרוק אותה ככה לפח. אבל חוץ מזה, לא סבלתי. לא סבלתי בלימודי הרפואה, היה לי מאוד כיף. היה מבחינה חברתית, מבחינת התנסויות. אני חושב שהיה לי מאוד מעניין, גם בתור סטודנט, זה הרבה יותר מעניין מהרבה לימודים אחרים. וגם בקטע חברתי, את יודעת, זה הפריחה, הלבלוב של החיים שלך, אתה אחרי צבא, הרמונים חוגגים, יש לך חברים, חברות, אתה גר בדירה, אתם עושים סופי שבוע ביחד, כי כש... נגיד כשלומדים, לא יודע מה, ספרות אנגלית, אז אין ממש תרוץ לבלות סופי שבוע שלמים ביחד.
למה? באחוזה של ג'יין אוסטן, על מה אתה מדבר?
בדיוק, אבל לא ביחד עם כל הכיתה. כשאתה לומד לרפואה, אז יש לך סופי שבוע שלמים שאתה לומד לבחינות וכו', ויש לך, יש את הכוח של הקבוצה, נוצרת קבוצה מאוד חזקה, ויש לי, היינו קבוצה שעד היום אנחנו נמצאים בקשר, ודווקא בעניין הזה זה לא הפריע לי לעשות את הדברים האחרים. גם אתה, בואי נגיד את זה, אתה יודעת, אנשים שהולכים ללמוד רפואה, זה בדרך כלל אנשים אינטליגנטיים, שהם מאוד מוכשרים, שיודעים לעשות הרבה דברים וזה, ומסביבי היו הרבה מאוד אנשים שעשו הרבה מאוד דברים תוך כדי לימודי רפואה. שזה מאוד שונה, רוני, וזה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, עוד כמה משפטים,
מההתמחות.
נכון. עכשיו, תכף נגיע את זה. אבל כשלמדתי רפואה, את יודעת, כבר לימדתי אותה חלק מהשיטות. נגיד שאתה בכירורגיה, כן? ואתה רוצה לעשות דברים באגודה, כן? אז אתה מבקש מהחברים שלך במחלקה שיגידו שאתה בחדר ניתוח, בחדר ניתוח שיגידו שאתה במרפאה, במרפאה שיגידו שאתה במחלקה, וככה אתה יכול ללכת למשרד של האגודה ולעשות מה שבא לך. זה מאוד, זה סוג אחר של מולטיטאסקינג. אתה פשוט כאילו זה מולטיטאסקינג.
לא, אז אני חנונית, אני בפנימית, בשיעורים שאני צריכה להיות בהם, ופשוט עונה על מיילים תוך כדי. זה מולטיטאסקינג אמיתי, נגיד.
שזה כאילו ממש עושה אותך.
אני בחלון אחד מסכמת את השיעור, בחלון אחר עונה על מיילים.
מנפלאות ה-ADHD.
סתם, אני לא מסכמת את השיעור.
אני רק רוצה להזכיר שבתקופתי לא היו סמארטפונים. אוקיי. אז זהו, אז כשהייתי סטודנט, עשיתי הרבה מאוד דברים. אני חושב שהרבה מאוד סטודנטים עושים הרבה מאוד דברים. זו תקופה באמת נורא כיפית. אני חושב שזה אחת התקופות השמחות בחיי היו להיות סטודנט, כי באמת אתה נמצא באיזה מין חממה כזאת, וככה זה צריך להיות. אתה הרי פורח, אתה גדל, אתה צמח שנמצא בחממה. ואז מגיעים החיים.
צמח זאת לא בחירה טובה של מילים.
צמח שנמצא במחלקה, כאילו.
נכון, הייתי צריך לבחור אולי משהו אחר. פרח, פרח. אבל מה שקורה אחר כך, עכשיו, בהיסטוריה האישית שלי, אחרי הלימודים עשיתי סטאז', ואחרי הסטאז', מה עושים?
התמחות.
או, במקרה שלי.
תואר בבריאות הציבור, לא? מדיניות ציבורית?
נסעתי לאוסטרליה לעשות PhD בחינוך רפואי.
חינוך רפואי, נכון. כן.
ואז חזרתי אחרי שנה באוסטרליה, שישבתי שם באוניברסיטה, וכל מה שעשיתי כל היום זה רק לתכנן את התזה שלי, ולכתוב את שאלת המחקר, ולקרוא מאמרים, וסמינרים וזה. ואז אמרתי, בנועל, נתחיל התמחות, ונעשה מולטיטאסקינג. וזה הרגע, ההחלטה הזאת של להמשיך את ה-PhD תוך כדי התמחות, זאת הייתה הנקודה שבה הפסקתי את ה-PhD. כי אין שום סיכוי שבזמן התמחות אתה תוכל לעשות עוד משהו. זה סכום סופי של שנים, גם זה נגמר. אוקיי, גם ההתמחות, אני אומר את זה לסטודנטית בשנים הקליניות, אבל גם התמחות זה משהו שנגמר. בשנים האלה אתה 130% מגויס לטובת העניין הזה, זה באמת השלב. אם האוניברסיטה זה השלב שבו אתה מלבלב ופורח, ההתמחות זה השלב שאתה מפתח את הגזע ואת השורשים, ואתה ככה בונה לעצמך איזה שם. הרופאה שאת תהי, זה הרופאה שאת תהפכי להיות בהתמחות. זה המקום שבו זה קורה. זה התהליך הכי מעצב מכל השלבים של לימודי הרפואה. יש לפני, יש אחרי, אבל אין כמו מה שקורה בהתמחות.
אני רוצה ששלב שאלה זהה נוספת.
כן. ירוק. מה שלך?
מה?
איזה סקראב זאת מעדיפה, כחול או ירוק, סתם. השאלה היא כזאת. 3:00 AM, מחלקה. אוקיי? מי אתה רוצה שינצח? שאתה דופק את הראש בקיר. אתה או הקיר?
האמת היא שזה שעה קסומה. מאוד קל לדבר עכשיו. אני כבר לא מתמחה, ואני כבר לא צריך להיות ב3:00 PM להחזיק מחלקה וכו' וזה. אני חייב להגיד שלמיטב זיכרוני, שהוא קצת מאורפל מהשנים האלה, אני מאוד אהבתי תורנויות. זה אולי ישמע קצת מוזר, אבל בתור מתמחה, בתורנות, אתה במקום הרבה יותר מעניין, הרבה יותר פורה, הרבה יותר אחראי. הרבה יותר יצירתי ממה שאתה כשאתה עובד בבוקר. עכשיו, יש אנשים שזה לא מתאים להם, אוקיי? יש אנשים שצריכים ביטחון, שצריכים שמישהו ילווה אותם, יחבק אותם, גם זה באמת תחושה, בעיקר בהתחלה, זו תחושה מאוד לא נעימה, להיות לבד, מסתכל מסביב, אתה רואה שאתה הרופא. אבל
אחרי שאתה... בין החדרים, יש פה רופא במקרה?
כן. אבל ברגע שאתה צובר קצת ביטחון וקצת ניסיון, אתה יכול אפילו ליהנות מזה. צריך לבוא בראש מתאים, לא לכולם זה מתאים, אני יודע שיש אנשים שזה גם מאוד קשה להם, אני גם בן אדם כזה של לילה, אני יותר טוב לי בלילה, היום היית מדברים איתי היום בשמונה בבוקר, לא הייתה לך יוצאת שיחה כזאת, זה הרבה יותר גבוה, מה? כזה ככה. אז אני בן אדם...
קפה, תביאו לי קפה.
בדיוק. אז אני בן אדם של לילה, ואני חושב שגם, אני קיבלתי גם משוב מהאנשים שעבדתי איתם, שהם נהנים לעבוד איתי בתורנה.
אתה נחמד יותר בשלוש לפנות בוקר.
כן, כן. מציגים את זה גם עכשיו, יש את כל הקטע הזה של מרשם, שזה האגודה של המתמחים, שתורנויות זה הפך להיות כאילו הוויה דולורוזה של להיות רופא, ונורא צריך לרחם על כל מי שעושות תורנויות וכו' וכו' וכו'. אני לא אומר שזה לא עובדה קושה, אני אומר שזה מוגבל בזמן, ושאם אתה תראה קצת מעבר לסבל הרגעי שלך, יכול להיות שאתה גם תהנה מזה.
אני חושבת אבל אגב שדווקא הנקודה של מרשם העיקרית היא לא נוגעת בכלל לסבל או לקושי, אלא לזה שזה קצת חסר אחריות. אני חושבת שרוב האנשים מגיבים למחסור בשעות שינה, ואמרת, הם מטושטשים. זה כאילו בדיחה, אבל זה גם לא, זה לא כל כך מצחיק. אנשים פחות חדים, פחות מפוקסים, פחות יציבים. כאילו, אני אחרי הלילה בלי שינה, אז אני מפילה דברים יותר, ואני מדברת קצת שטויות, ואני יכולה לעשות טעויות בחשבון בלי לשים לב בכלל, בחשבון מאוד פשוט. זה טבעי.
זה אחרי הלילה בלי שינה. מה שיפה, שאני מדבר שטויות גם כשאני...
נכון, נכון. זה נכון. לא, אבל באמת, אני חושבת שזה כאילו, אני חייבת להתייחס פשוט לנקודה של התורנויות הארוכות, אני חושבת שזה מה ש... זאת הבעיה בזה, ואותי בתור מישהי שעוד לא הגיע לשם, זה קצת מפחיד, אתה אחראי על אנשים, ואני, אגב, אני חושבת שאני, כאילו, אני מחכה לרגע הזה, להיות באמת אחראית, כי אז אתה גם משמעותי, ואתה עושה, אתה יותר מועיל למערכת ממעיק עליה, שזה קצת, כסטודנט אתה קצת מעיק, אין מה לעשות. וההתמחות היא באמת הרגע הזה שפתאום אתה עושה משהו משמעותי בעצמך. ומצד שני, זה באמת קצת מסוכן. כלומר, אני יכולה לראות איך בעייפות כזאת אפשר לעשות טעויות מטופשות מאוד.
אני לא מדבר מבחינה מערכתית אם זה טוב או לא. אני מדבר מבחינה האישית שלי, החוויה האישית שלי הייתה כזאת. זה שאנשים לא צריכים לעבוד 26 שעות כי זה מסוכן, אני יכול להתחבר לזה. דרך אגב, כאילו, הבעיה היא מה עושים, איך פותרים את זה, זה הבעיה מסובכת.
מעלים תקינה.
לפני כמה ימים היה כנס של משרד הבריאות במעמד ראש הממשלה, דיבר בר סימן טוב שהוא מנכ״ל משרד הבריאות, ואחריו עלה ראש הממשלה לדבר. מה שהדיבור בעצם כבר שנים הוא הזה שאין מספיק כסף בבריאות, ואולי האסון הגדול ביותר של מערכת הבריאות הישראלית, זה שלמרות שהיא... understaff ואנדר paid ואנדר הכל.
אנחנו עובדים טוב.
עדיין אנחנו עובדים יחסית טוב ומחזיקים את הרמה פחות או יותר בצורה נורמלית, ולכן אף אחד לא חושב שזה טרגדיה. ועלה ראש הממשלה ואמר בדיוק את זה. הוא אמר, חבר'ה, אחרי שבר סימנטוב אמר שצריך להעלות את ההוצאה הלאומית לבריאות מ-7.4% מהתמ"ג ל-8.9% מהתמ"ג.
זה המון. זה עלייה מטורפת.
כן, אבל זה בגלל שאנחנו עכשיו במינוס מטורף. הוא פשוט אמר שאנחנו צריכים להשוות את עצמנו למדינות ה-OECD. עלה ראש הממשלה, ואמר משהו שדרך אגב, זה לא... בלי קשר לפוליטיקה, כן? זה מה שרוב האנשים במדינה אומרים. למה לעלות? הכל טוב עם 7.4. הוא אומר, אני לא מסתכל על התשומות, אני מסתכל על התפוקות. והתפוקות הן מצוינות, אז בשביל מה אני צריך לשנות? למה לתקן?
אבל זה הריב התמידי שיש בין כלכלן לרופא, לא?
לא, אז שרוני בא ואומר, צריך לעלות תקינה, היא צריכה לקחת את זה לראש הממשלה, כי ראש הממשלה לא מסכים איתה. אוקיי? זה לא קשור למרשם. אוקיי? זה קשור ל...
לא, אבל זה בדיוק מה שיכול לשנות את זה. מתי לא תהיה לו ברירה להסכים? כשזה לא יספיק, מתי זה לא יספיק? כשהמתמחים יעמדו על הרגליים האחוריות ויגידו, אנחנו לא מוכנים לעשות את זה יותר. זה לא הגיוני, זה מסוכן.
בהצלחה.
ואגב, אפשר, יש מחקרים שמראים שכבר היום, שהעייפות הזאת שהיא משפיעה על הטעויות שאנשים עושים, כן. ושהתוצאות הן, אנחנו, זה עובד, אבל זה לא מדהים, וזה יכול לעבוד טוב יותר. וכשמדובר בחיי אדם, אני חושבת שלעבוד טוב יותר זה משהו שאפשר להתייחס אליו ברצינות.
זה נאיביות. יקיריי, עם ישראל בדרכים, אני מניח שהצלחנו להרדים את הילדים שיושבים מאחורן.
מקווה
שאתה נהג בדיוק.
אם הוא אחרי תורנות של 26 שעות.
ולמי שמאזין לנו לא בדרכים, אלא בעודו רץ על חוף הים או בטרדמיל, אני מקווה שהאימון שלך היה מוצלח, או שלך. רגע לפני שאנחנו מזמינים את
הקינוח.
אגב, למה זה נהג ולא נהגת?
לא, לא, בואי לא נסחף למדע בדיוני, עזבי את הזמן.
רוני, אני מבקש, אני מבקש.
רוני, תעזבי את יובל.
אני מבקש, אני מבקש. עושים רפואה? פרק מסוים, פרק מסוית. פרק מיוחד.
פרק מסוים.
פרק מיוחד לכל עומד פסח. אני רוצה להודות לשותפיי היקרים.
בוא נודה למלצרית, איך קוראים לה?
אני לא יודע, היינו גסי רוח, והיות ואנחנו בתל אביב, היא לא הציגה את עצמה, תודה לאל. לא תודה לאל שהיא לא הציגה את עצמה, אלא תודה לאל שאנחנו... לא משנה, אני מסתבך פה, אני פשוט כדי שאני אכתוב את זה וגמרנו.
זה יהיה הפרק הראשון שבו הפרק יהיה יותר קצר מהפספוסים שלו.
אגב, זה מה שאני רוצה להעלות. אתה חושב שיש אנשים שיודעים שאין את הפספוסים בסוף?
אני חושב שיש אנשים, כן. כי אני אגיד לך, אני גם מקשיב הרבה לפודקאסטים. עכשיו, אחת הבעיות עם פודקאסטים שיש המון, ואתה צריך לתעדף. ברגע שמגיעים לשלב של התודות, אתה עוצר. אתה לא מחכה שהצליל ייגמר. זה לא זה. אז אני בטוח שיש
כאלה. אני כן, כי אחרת זה לא מסומן באפליקציה כאושמה. קומפליטד.
אתה מבין מה הבעיה?
אוקיי, עוד שלוש אותיות.
אז אני מורידה את האוזניות, אבל אני נותנת לזה לרוץ עד הסוף.
אנחנו יכולים לסגור את הפרק הזה, בבקשה.
תמשיך, קדימה, קדימה. בוא נראה אותך מנסה, בוא.
נראה אותך אם אתה יכול עלינו.
נו, כן.
עושים רפואה. פרק מיוחד לכל המועד פסח.
תודה לך. תודה לך, יובש.
תודה לך.
הוא מותש, הוא מותש, תראה.
כזה מתחיל.
לכבוד חול המועד פסח, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם. רוני קורן, תודה לך, דוקטור יובל בלוך.
תודה, עידן.
תודה, עידן.
חג שמח לכולם.
רק פספוסים יהיה בפרק הזה. פרק של שעתיים.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.